לרב. שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום וברך לכם, למאזינים העיקריים ולכל בית ישראל.
כן, אמור, כבוד הרב, נפתח בענייני דיומה, שבת הגדול, נוהגים לברך, מה בעצם הגדול שלום, שבת הגדול?
שבת הגדול שלום, כך מנהג כל עדות המזרח והספרדים במדינותיהם לברך בברכה זו, כיוון ששבת זו יש לה הערה מיוחדת, ויש לה גם השפעה גדולה מאוד על חיי האדם כל השנה, ולכן, אנא, אני יודע שרבים ניקו את הבתים, את החצרות, ואת המטבחים, ואת הסלונים. אנא, אל תבלו את השבת בין תנור לקיריים. לא תשבו באיזה מקום, שפל המדרגה, או מקום לא יפה, לא לכבוד שבת. אפשר לילדים לתת מצות, אפשר למבוגרים יאכלו מיני לחם בתוך שקיות, אפשר למצוא דרך, אבל לשבת בצורה מכובדת, לעשות את השבת כמו שצריך, כי זו שבת מיוחדת, מיוחדת במינה. הסיבה היא שנקראת שבת הגדול, שהיא, יש אמרו שמשום שהגדול שבעיר היה דורש, אומר דברי תורה, הוא מזהיר אותם בהלכות פסח, כי זו עיקר הדרשה. אבל הגדול בגלל ההפטרה, הטעם העיקרי בגלל ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, וזה בזכות שבת. ואחד מצינו שזה בזכות שבת, המדרש שם בספר מלאכי, הרי זה פרק ג' של מלאכי, הוא מתחיל וערב על אדוני מנחת יהודה וירושלים כי מעולם מושלים קודמוניות, והוא מתאר מה הוא עושה, הקדוש ברוך הוא עושה לפני בו המשיח, איך הוא גומר עם כל הרשע בעולם, ואיך הוא גואל את ישראל, ושם הוא אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורף חוקים ומשפטים, זכרו תורת משה, עוד זן גדולה, לרמוז ליום שבת. לרמוז שבזכות שבת יגאלו, הרי גמרא מפורשת מסכת שבת, אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות נגאלים מיד. אז לכן אנחנו זו שבת שלפני גאולת מצרים ובה אנחנו נזכיר גם את הגאולה שלנו, אנחנו מפטירים בהפטרה הזאת וקוראים זכרו תורת משה עבדי, שזו השבת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, ואז על ידי שמירת השבת אז נזכה לגאולה. ולכן שבת זו במיוחד יותר מכל שבתות השנה צריך להיזהר בה, הן מצד הכבוד, הן מצד העונג, והן מצד השמירה, שזה ההלכות, שכל הלכות שבת לשמור אותם כהלכתם, לזכות זה בעזרת השם נגאל גאולת עולמים. תודה.
אמן ואמן. נזכה לגאולה שלמה. ברשות הרב אנחנו כבר נפתח עם שאלת מאזינה מקריית שמונה. שלום לגברת דורה.
שלום לכם ושבת שלום וחג שמח. שבת הגדול השלום
וחג
שמח.
שבת הגדול שלום.
שבת הגדול שלום, כן. השאלה שלי זה לגבי כשרות של תבלינים, לדוגמה כמון לפסח.
דוגמה קצת קיצונית מדי. כיוון שיש הרבה תבלינים שיש בהם בעיות. תבלינים, אני מדבר על של כל השנה. פלפל שחור יש בו בעיה, כי יש בו תערובת חמץ, הפלפל של כל השנה. אותו דבר לגבי מה שנקרא גריל עוף וגריל דג, זה מכיל חמץ של כל השנה. אז היום אנשים לא מוותרים, יש הכל, גם שקדי מרק ויש גם יטריות קשורות לפסח. צריך לדעת שפסח יש לו צביון משלו וטעם משלו, צורה משלו, כלים משלו, הכל שונה, ומרגישים פסח, מרגישים התחדשות. זה באמת משפיע על האדם, משפיע על הנשמה, על הנפש, על הכל. אז אפשר לוותר בפסח על הרבה הרבה דברים, כי אנשים לא רוצים לוותר. הכמון, הבעיה של הכמון זו בעיה חמורה מאוד, כיוון שהצמח של הכמון בדרך כלל נזרע באותם מקומות שנזרעים גם מיני דגן, וביניהם זה סיבולת השועל. ואז כשאוספים את הכמון בתוך השקים שלו, הרבה מתערבב בתוכו גרגירים של שיבולת שועל, והם מאוד דומים, ואף על פי שגרגירי שיבולת שועל גדולים יותר, אבל יש גם קטנים, כל דבר, יש גדולים וקטנים. גם מי שברך אנחנו מברכים את הגדולים ואת הקטנים. אז יש שיבולת שועל קטנטונת, שהיא באותו גודל של הכמון, וכמעט אין הבדל ביניהם. וכל זה נטחן יחד. ושיבורת שועל זה חמץ דאורייתא, כי חמץ מיני דגן הם, לא שאר הדברים. מה שקוראים היום דגנים, לא כל מה שקוראים היום דגנים זה דגן. אנחנו הולכים אחרי התורה הקדושה שלנו. התורה הקדושה שלנו קראה בפסוק לחמישה מינים כדגנים, בהם חיטה שעורה, כוסמת, שיבולת שועל ושיפון. וכיוון שהשיבולת שועל זה חמץ גמור, ואלה החמישה, משנה אומרת שבהם יוצא ידי חובת מצה, ובהם בא לידי חימוץ, כלומר נעשה חמץ. אז דמה לנו להיכנס לספק כזה, ולכן הכמון כדאי להינזר ממנו בכל ימי החג, על צד כמו שכתבו כל המפרשים. הראשון כתב את זה ראשית חוכמה, אחריו בא רבי אלעזר פאפו ורבנו חיים פלאצ'י והגאון חידה, כתבו נוח לו לאדם שלא ייכנס ב-99 שערים של היתר ולא שער אחד של ספק איסור. כלומר אפילו 99 יש לי מתירים, סיבות להתיר את הדבר, ויש לי סיבה אחת שגם היא ספק, היא סיבה קצת רעועה שייתכן שזה אסור, לא נעשה זאת. מדוע? כיוון שאם יאמרו לאדם באוכל מסוים יש שם רעל או יש שם חלילה חשש של חיידק או שם המוות או כל דבר אחר, כולם בורחים מיד ולא מתקרבים לאותו מקום. אז גם כאן כדאי להינזר מזה. והשם יברך את עמו בשלום, נתזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
תודה רבה, חזק וברוך, וישר כוח לשואלת. כבוד הרב, שאלות שקיבצנו פה לעניין הכשרת כלים, חם של מים חמים, גוף עם חימום גלוי, ותנור אפייה אולי במקבץ אחד.
אז עם מה נתחיל?
נתחיל עם המחם.
המחם. המחם למעשה, מי שנזהר במשך השנה לא להניח על המחם מאכלים, ולא חימם שם בורקס וג'חנון ושאר דברים מיני מאפה שהם חמץ, אין לו שום בעיה עם המחם הזה. המחם הזה אפשר להשתמש בו בשופי לשבת, לפסח. אבל מי שיודע שהניחו מדי פעם, וזה מצוי שבשבתות מניחים לפעמים כל מיני מאפה שהם בצק, עשויים בצק, שהם חמץ גמור, יש בעיה, המחם הזה חייב בהגעלה. איך מגדים את המחם הזה? אז מחם לא חשמלי, הדרך היא קלה כמו כל הגלת כלים רגילה. מחם חשמלי, אז באמת צריך למלותו מים על גדותיו וירתח, ואז כשישפכו המים, למעשה זה כבר סכנה, נכנסים כאן לסכנה מסוימת, וכדאי להתייעץ עם טכנאי חשמל איך בדיוק לבצע את זה, כי נראה לי שיכולה להיות בעיה, כי ברגע שממלאים את המים מעל הקו הבטיחותי, יכולה להיות סכנה. מה גם שיש בעיה עם המכסה שלו. המכסה שלו עשוי פלסטיק, תכן שיועיל לו הגעלה ויתכן שלא, גם אם נאמר שמועיל לו, תכן גם שזה ינזק, ונזק בלתי הפיך. לכן הדרך הטובה ביותר זה להשתמש במחם חלופי, או באיזה קומקום, שבקומקום הזה ישתמשו למים חמים בשבת, בימי הפסח, ולא במחם הזה שהשתמשו בו בחמץ במשך השנה. השם יהיה בעזרנו. הדבר השני,
התנור אפייה, אם רצוי, איך, אם זה פירוליטי,
אפייה, האמת שלא מומלץ לעשות את זה, אבל מי שאין לו ברירה והוא מוכרח, אז מה שצריך לעשות, לנקות אותו טוב טוב עם חומר מסיר שומנים, להשביט אותו ל-24 שעות. אחרי 24 שעות שאני יודע שניקיתי טוב ובעיקר את כל הפינות והסדקים והמקומות של הפתחים של הדלת, ויש מאחורי הדלת ומאחורי הכיפול של אחורי הדלת וכל מיני פינות כאלה ואחרים, להוריד את השומן, כי זה חמץ, הוא בולע במשך השנה המון המון חמץ, המון דברים מן המאפה, מן בישולים שמכילים חמץ, ולכן צריך לנקות את זה טוב טוב, ואחר כך, אחרי שניקה טוב, השבית אותו 24 שעות, אחרי שניתן טעם לפגם, ואז אחרי 24 שעות יפעיל את התנור על חום גבוה מקסימלי למשך חצי שעה, עד שישרף כל החמץ שהוא בלה, כי כבול או כך פולטו. אבל התבניות זו בעיה בפני עצמה, יש להשתמש בתבניות חד פעמיות לפסח ולא להשתמש בתבניות של חול. והרשת, צפו אותה בנייר אלומיניום ותכניסו אותה לתנור ותוכלו להניח עליה את המגשים או את מה שאתם צריכים. זו הדרך הכי הכי שניתן להקל, וכמו שאומרים, להיות עם ראש שקט בנושא של תנור אפייה.
תודה רבה, חזק.
תודה גם לכם.
שר כוח לשואלים. איתנו מאזינה מהצפון, שלום לגברת אליזה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה בקשר לפלטה. אני בדרך כלל, הפלטות שלי כל הזמן חיסית אותם עם נייר כסף. ולפני כחודשיים, הפלטה הישנה התקלקלה, אז קניתי חדשה. לפני כחודשיים, והיא מחוסה עם נייר כסף. האם אני יכולה להשתמש בה לפסח?
בפלטה אפשר להשתמש בפסח, אבל בתנאים הבאים. קודם כל לנקות אותה היטב, כי גם הציפוי של נייר כסף לא עוזר. הרבה פעמים חודרים הגולשים הרוטבים של האוכל, או כל מיני מאכלים נופלים שם פירורים ונדבקים בפלטה, ואז היא בולעת חמץ באיזה צורה שהיא, ישירה או עקיפה. לכן צריך לנקות אותה, כמו שאמרנו עם התנור, נקות אותה עם חומר מסיר שומנים, אחרי שניקנו אותה וצחנו אותה כמו שצריך, להדליק אותה למשך חצי שעה. להדליק אותה למשך חצי שעה. ועכשיו, אם רוצים להשתמש בפלטה במשך החג, אם רק מניחים סירים, אין בעיה. אבל אם יודעים שמניחים עליה כל מיני דברים לחמם, כמו מצות ודברים אחרים, או קציצות שהן מוצאות מהפריזר והן קפואות, ואז רוצים להפשיר אותם על גבי הפלטה, אז יש בעיה. לכן יצפו אותה בנייר אלומיניום. אז בפסח כדאי לצפות את זה בנייר אלומיניום, על צד שאם הוא יודע שהוא יחמם עליה איזה מאכל באופן ישיר, ואותה פלטה בלעה איסור, אז לא ראוי שאנחנו נשתמש באותו משטח שהשתמשנו בו בחמץ, אותו משטח נשתמש בו גם בקשר לפסח. אם זה סיר שיש לו, הסיר יש לו תחתית, זה לא מעביר את הבליעה. אבל אוכל גלוי, או בצלחת או בכל צורה אחרת, בהחלט צריך להיזהר. תודה.
תודה למאזינה מהצפון, ואיתנו מאזין מקריית גת. שלום לך, עדי. שלום, עדי.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול בקשה. יש לי בבית, באמבטיה, מקום לארון. זה לא ארון, רק מקום לארון, כמו בקע בקיר כזה. ואני רוצה, אין לי מקום אחר בבית להצניע את החמץ. זאת אומרת, לא קמח מוצרים ודברים כאלה. אלא לשים דברים שאין לי כוח לבדוק אותם. אני יכול לשים את המזוודות ואת הדברים האלה בתוך הבקע...
אתה מדבר על חפצים או על מזון?
לא על מזון, על חפצים.
לא מזון, חפצים אין שום בעיה להצניע חפצים בחדר האמבטיה.
ואני סוגר את זה עם חתיכת וילון וזה.
אין שום בעיה. חפצים אתה יכול לשים באופן חופשי בתוך חדר האמבטיה בלי שום בעיה. גם אם יש באמבטיה שירותים, אין בעיה. תבורך.
תודה לך, עדי, שישר כוח. כבוד הרב, לגבי הירקות שהם אחד מהמוצרים הנדרשים, אולי קצת לעורר את הציבור, אלה שלא קונים גוש קטיף או מה שקרוי חסלת.
כן, ירקות צריך זהירות גדולה. העלים, בפרט שאנחנו בפסח צריכים לאכול את הכרפס ואת המרור, אלה שני ירקות עלים מרכזיים בחג הזה, ושניהם אנחנו מטבלים שתי פעמים, זאת אומרת כל אחד פעם אחת. הכרפס והמרור חייב להיות נקי כמה שיותר. אני יודע שיש היום כ-15 חברות שהן מייצרות או משווקות את הירקות עלים. אני לא יודע כמה הבדלים יש ביניהם, וייתכן שיש הבדלים, אבל לקנות בהשגחה ידועה, ואת הירקות הללו בערב החג ממש לשטוף טוב תחת מי ברז, וכדאי גם עם מי אמה, או להשרות את זה בתוך גיגית עם מי אמה ולשטוף, ואחר כך להגיש אל השולחן של הסדר. כי חס ושלום, אם מביאים דבר שהוא מטולה, וזה לא רק ירקות, הוא עדים לגבי תמרים, אלה שבאים לאכול תמרים בחג, או כל צימוקים, או כל מיני פירות יבשים במיניהם, לא לסמוך על מה שמספרים לכם סיפורים, אלא לבדוק בעצמכם שבאמת אין שם תולעים. כנ"ל באגוזים ובשקדים מצוי שאנחנו מוצאים שם תולעים. לכן להיזהר, כי כל תולע ותולע חייב עליו חמישה מלכויות, חמש פעמים תל מלכויות, חמישה לבים. זה חמור מאוד. המעופפים זה יותר מסוכן, זה שש מלכויות המעופפים למיניהם, אבל הזוחלים בארץ אלה חמש מלכויות, ואלה השרצים שבמים, אלה שגדלים במים, אלה ארבע מלכויות. נתנו סימן, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. אשר בשמיים ממעל זה שש מלכויות, אשר בארץ מתחת חמש מלכויות, אשר במים מתחת לארץ ארבע מלכויות. לכן מאוד צריך להיזהר, תולע יותר מסוכן מלאכול לא עליכם חוץ מכבודכם בשר חזיר, כי הוא אם אכל אותו עבר לב אחד, אבל תולעת עבר חמישה לבים. אז להיזהר, אנא לקנות רק לא מהשוק הפתוח, מכל מיני הבא ליד בתפזורת, זה לא טוב, זה לא בסדר, מצוי תולעים. עכשיו זה עונה שהמעופפים מתחילים להתעורר בשדות, בקרמים, באילנות, זמן שמתחילים להתרבות. אז להיזהר לא לקנות מכל הבא ליד, אלא הצמחים שהם בהכשר טוב, וכמו שאמרנו, לשלוט אותם במי סבון. אלה שהם טוב, הלא טובים זה לא יועיל מי סבון, אולי אולי חומץ, אני לא יודע, אבל גם הכרפס וגם החסה שהיא המרור, צריך להיזהר להביא אותם כהוגן וכהלכה, לעלות אותם על שולחן ליל הסדר. תברכו.
תודה רבה, ישר כוח כבוד הרב. ואיתנו מאזין מאלון שבות בגוש עציון, שלום לך יהודה. יהודה, שלום.
שיבולים של צהרה וחיטה בעציץ יבשים, מה עליי לעשות איתם?
מעיקר ההלכה אין בעיה, אני יודע שיש כאלה שמחזיקים לנוי צבועים בכל מיני צבעים, ואז חוששים שכמה שנכתבו אז שם החמיצו והוא מחזיק כאילו חמץ בבית. יש כאלה שמסלקים אותם, שמים אותם באיזה ארון או באיזה מחסן או על הגג, מעליית גג, או באיזה מקום שלא רואים. מעיקר ההלכה אני מדגיש, זה לא נאסר, כיוון שזה לא ראוי למאכל, זה נפסל לאכילה, זה יבש, עבר עליו 30 יום, ואפילו לא רק 30 אלא שנה שלמה ויותר משנה, אז מעיקר ההלכה אין בזה בעיה. אבל מי שרוצה להחמיר וגם לא רוצה שיבואו ויעירו לו ויגידו עליו שמחזיק חמץ בפסח בבית, אז יסלק את אותם שיבולים, ישים אותם במקום מותנע למשך ימי החג. תבורך.
תודה לך יהודה מאלון שבות. איתנו מאזינה מיוקנעם, שלום לשושנה.
שלום, רציתי לשאול מה הדין לגבי תותבת זמנית שהודבקה על ידי רופא שיניים ולגבי הכשרתה לפסח, כי רק רופא שיניים יכול להוריד אותה.
דין של תותבת זמנית כדין כתר וכדין כל שן, גם כן תותבת שהדביקו או שהרכיבו באדם, וגם הפלטה שאנחנו משתמשים, יש כאלה שיש להם פלטות בשיניים, אז הם לוקחים אותם די לצחצח אותם כמו שצריך, ויש גם חומר מיוחד שמוריד את כל השמנונית והפסולת שנדבקת שם מבין החריצים, והכל בא על מקומו בשלום, ואין צורך להגעיל ואין צורך להכשיר את זה. כמו שאת השיניים הטבעיות שלנו אנחנו לא מכשירים, ואף על פי שלפעמים קורה שאדם אוכל או מכניס לפיו אוכל חם, וזה חמץ גמור שהוא חם ואפילו יד צולדת בו, זה לא כך, כיוון שרוב הפעמים אדם תמיד כל דבר הולכים אחר רוב תשמישו. דרך האכילה זה בחום מתחת יד צולדת בו, כי אי אפשר לאכול אחרת. ישרוף, יכווה את הלשון, השפתיים, החך והגרון ומה לא עוד. אז זה ודאי שאדם לא אוכל דברים חמים מדי. וחום כזה זה חום רגיל. אז לכן די בשטיפת השיניים וניקויים יפה, וכדאי עם חוד דנטלי בערב פסח, ואז הכל בסדר. כנ"ל גם לגבי מה שאמרתם, גם סתימות זמניות, גם כל יתר הדברים שיש, כיוון שהיום הם כמעט כמו קבועות, ואין מקפיד עליהם, ואין שם נקב, זה סתום טוב לבדות עם הרופא שיניים, שהסתימה נמצאת במקום, והכתר נמצא במקום, ואין שם איזה פתחים, או איזה חריצים, ששם יכול להתקבץ חמץ, ואז הכל בא על מקומו בשלום.
תודה, תודה למאזינה שעוררה את השאלה, יואש שנה מיוקרם, חזק ורוך לרב, ואיתנו עוד מאזין מירושלים הפעם, שלום לך, שלום.
שלום
וברכה.
שלום,
רציתי
שלום.
רציתי לשאול שאלה לגבי מחם, הרב דיבר על מחם, אז מחם פלסטיק, מחם מפלסטיק, מה, יש לו תקנה? קומקום מפלסטיק.
האמת שאין לו תקנה, ברגע שהוא פלסטיק, אי אפשר להכשיר אותו, אבל כל זה כשיודע שישתמש בו גם בחמץ. אבל למשל קומקום חשמלי רגיל של מים שאנחנו משתמשים בו כל השנה, שהם כולם עשויים מפלסטיק, יש כאן גם חלקם מתכת או כולם מתכת, זה לא משנה, לא רלוונטי לשאלה שלנו, כיוון שאני לא משתמש בו כל משך השנה רק למים, ואני לא שם בו שום דבר חמץ בתוך הקומקום הזה, אני יכול רק לנקות אותו ולהשתמש בו בפסח, לא יותר מזה, הוא לא צריך שום הכשרה, כמו המחם חשמלי של שבת, שאני יודע ששם אני מקפיד במשך השנה לא להניח עליו מאכלים. ואם אני שם, אז אני שמתי איזה סיר חד פעמי שקצת ישמור את החום שלו, ולא אוכל גלוי ולא איזה בורקס ולא איזה דבר שהשומן שלו נטף וירד ונמרח על פני המכסה שלו, ואז ממילא הוא לא בלה חמץ. כיוון שהוא לא בלה חמץ אלא הוא שימושו היה אך ורק במים, אין צורך בהכשרה בכלל. אפשר להשתמש בו כמו שהוא, הרי שמנקים אותו בפסח. תודה.
תודה לך. שלום, או ברשות הרב, אנחנו נעשה התנחת לפרסומות, בבקשה.
בכל ישראל יש מורשת אחת.
אחי ורעי, אני מבקש ומתחנן בשם עם ישראל. אם היה אפשר, היה מותר, הייתי אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אהובי ורעי, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה, על ידי שנביא את הטהרה לבנות ישראל, על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל. ולכן, אין דבר נשגב היום, בפרט בדורנו, יותר מזה.
ממשיכים את המהפכה, תורמים ובונים מקוואות. 02-80-80-88.
אם אין לנו
טהרה,
אין יהדות.
טהרת הבית,
02-80-80-88. מאזינים יקרים, בליל הסדר נשב כולנו מסובים סביב שולחן החג, אך לצערנו הרב ישנן משפחות רבות, יתומים ואלמנות, שידם אינה משגת אוכל לחג הפסח. מרכז החסד שלום יעשה, פונה עליכם המאזינים, בבקשה להעניק למשפחה אחת את ההוצאות לליל הסדר. עלות תמיכה במשפחה אחת 540 שקלים בלבד. חייגו עכשיו ותאמצו משפחה אחת או יותר. 1-700-500-635. 1-700-500-635. האזינו לדברי מרן רבנו עובדיה יוסף שליטה.
שני אדם שודק דברים כאלה לעניים, יתומים, אלמנות, יש שתראינו הרבה כאלה, הנה הם נחם לאכול. יש חברה קוראים אותה יעשי שלום, חברה הזאת מחנקת תמיד תמיד צדקות לעניים, לפעמים שאין להם שבת, אין להם כאוכל של שבת, זה מצווה לתרום להם, מצווה גדולה לתרום להם.
מאזינים יקרים, בטלפון אחד שלכם אתם עושים שמחת חג לאלמנה אחת ויתומי הערקים. אל תעמדו מנגד, חייגו עכשיו. 1-700-500-635. 1-700-500-635. ארגון החסד שלום יעשה. 1-700-500-635.
מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת כל ישראל, תוכנית קבועה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, כאן כמדי ערב שבת קודש וערב חג. כאן המקום ברשות הרב להזכיר שאם ירצה השם גם בערב חג ביום שני הבא עלינו לטובה,
בעזרת השם, אם לא ייבנה בית המקדש, ואז נצטרך ללכת להקריב שם קורבן פסח, בעזרת השם אנחנו נמשיך כרגיל.
אנחנו מוכנים, כבוד הרב, לעשות עסקה שבעזרת השם נזכה לבניין המקדש, והשיעור יהיה שם בעזרת השם. אז מאזינים יקרים, טלפון כאן רב קווי בענייני הפסח, בענייני דיומה, 025-3026-85. אנחנו נשמע עכשיו שאלה של מאזינה, מרים מהצפון, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול האם מותר להשתמש בתמי 4 בחול המועד בפסח שמחובר לברז.
אני לא מכיר את זה, אבל הדרך הטובה ביותר לדעת, את שואלת לגבי פסח או לגבי שבת?
לא, לגבי, לא לשבת, מה פתאום?
לגבי פסח, עד כמה שידוע לי, מסתמה שהמים הם בסדר, לא שמענו שיש איזה בעיה במים, גם במניבות ושאר המים שיש בבקבוקים, שיש איתם בעיה מיוחדת. המים בבקבוקים, הכל זה בסדר וזה קשר לפסח. תודה.
כן, תודה לך מרים. אנחנו עם מרים נוספת, עוד מרים מחולון, שלום למרים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
השם יברך אותך, אמן.
גם אתכם.
רציתי לשאול, עכשיו דיבר כבוד הרב על הסירים וכל הדברים האלה, רציתי לשאול, מה בנוגע לסירי נירוסטה שאני משתמשת בהם לא כל השנה אבל כמעט כל השנה, מה אני עושה איתם?
רגע, אז את רוצה להשתמש בהם בפסח?
בטח.
אהה, כן, אז
אני לא יכולה כל יום ללכת לקנות סיר חדש.
לא, אני צריך בפירוש להזכיר למאזינים, כי יש בזה קצת בלבול. אלה שיש להם סירים של חמץ כל השנה והם לא משתמשים בהם, הם לא צריכים להגעיל אותם. שומרים אותם בארון ולא משתמשים בהם בפסח, ואחרי פסח מחזירים ומשתמשים כרגיל. אבל אלה שאין להם איזה כלי או איזה סיר והם רוצים להשתמש בו בפסח, אז עליהם לדעת שני דברים עקרוניים שהם צריכים לבצע. הדבר האחד זה פשוט לנקות את הסיר טוב טוב, ואיפה טוב, בעיקר 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 בפינות, למשל ליד הידיות, אם יש ידית שהיא מתפרקת, יש שם בורג, לפתוח את הבורג ולראות שיש בין הידית לדופן של הסיר המון המון שומן וכל מיני כתמים, להוריד את הכל, כי כל זה חמץ. כנ"ל שפת הסיר שהיא מתקפלת כלפי חוץ, כל הסיבוב הזה כולו יש כתם שומן אחד, אפילו לא תמיד הוא נראה, הוא מוסתר שם, להוריד אותו את כולו, כי אחרת לא תועיל הגעלת כלים. כבר כתב מרן שעיקר העיקרים בהגעלת כלים זה השפשוף והניקוי של הכלי לפני כן. ואז מנקים את כל הפינות שאמרנו והחורים והסדקים הללו, אחרי שהכל נקים, מצוחצח, מגעילים את זה במים רותחים. זאת אומרת, איך מגעילים במים רותחים, או שיש תחנה של הגעלת כלים, היום ברוך השם בארץ יש המון תחנות כאלה פרוסות לאורכה ולרוחבה, ומי שאין לו את היכולת הזאת, אז לוקח כלי יותר גדול, ממלא אותו מים ומכניס לתוכו את אותו סיר, אותה מחבת, אותו סכום, אחרי שניקה אותו טוב, כשהמים מפעפעים, כלומר מעלים בלונים, לא מספיק שיש את הציסה הזאת כמו גזים קטנים שעולים, לא, אלא צריך להמתין עד שהמים ירתחו ממש, ואיך שהמים רותחים ומפעפעים, מעלים בעבוע, מכניסים את הסיר לתוכו, ושוהים לראות שהמים מבעבעים. אפשר מצד אחד של הסיר להחזיק בידית, אחר כך להוציא, להפוך, להכניס את הצד השני, שלא הוכנס מקודם, ואין חובה שבשעת ההגעלה הסיר כולו יהיה בבת אחת בתוך המים. לא. אני יכול להגעיל חצי ושוב חצי. כנ"ל גם המכסה שלו, גם כן חייב בניקוי וחייב גם כן בהגעלה. ואז הסיר הזה שוטפים אותו במים קרים כדי להסיר את הזוהמה שהוא פלט מתוכו, והוא כשר לפסח. זו הדרך הטובה והיעילה. כנ"ל לגבי סכום, רק במזלגות צריך מאוד מאוד להיזהר, כי יש בין שיני המזלג המון מתהווה שם שומן שאפילו לא נראה בעין, ומול האור, אור השמש או כל אור חזק, רואים שיש שם את השומנים האלה, חייבים להוריד את הכל לפני שמגעילים. ואז אחרי שניקנו אותו כמו שצריך, אני יכול להגעיל. תברכו ושיהיה חג כשר ושמח.
אמן ואמן. תודה למרים, חזק וברוך לרב. איתנו מאזינה מקריית אתא, שלום לך הגברת תמר.
שלום וברכה.
שלום שלום.
רציתי בבקשה הרב עברה לגבי המחם. אצלי המחם, המכסה שלו הוא גם מנרוסטה, ואני פעם אחת שמתי שם לחם להפשרה. עכשיו אני אי אפשר, לא יכול להיכנס פירום של לחם לתוך המחם, אין שם איזשהו חור או משהו. שאלה אם אני יכולה להגעיל רק את המכסה, אם זה בסדר?
ההלכה, ההלכה מתייחסת השאלה שלך. אני לא מדבר על חד פעמי ששמת לחם, אני מדבר שכמה פעמים ששם שם לחם, כיוון ששם שם כל דבר שהוא חמץ, ברגע שהמכסה שם בלעב, היות והמחם הוא חציו נאמר מלא מים, וחציו השני מלא עדים. העדים הללו, בהלכות בליעה, בכלים, ביורד העם מובא, שהם מעבירים את הטעם האיסור, או הטעם של החמץ, שנבלע בגב של המכסה, העבירו אותו פנימה אל כל הסיר, אל כל המחם. כיוון שהיה שם עדים, אם זה היה במצב של קר, אז באמת לא היה קורה כלום. אבל כיוון שזה היה במצב של חם, במצב של רותח, והיה המקום הזה מלא עדים, העדים האלה העבירו את הבליעה לכל שטח הסיר או המחם מבפנים ומבחוץ, ולכן הוא חייב כעת בהגעלה. אלא מה, אם זה היה חד פעמי, יכול להיות שיש מקום להקל קצת, אולי ייתכן שאם יהיה קשה אז יהיה די להגעיל את המכסה, אבל הם יודעים שלא פעם אחת בלבד חיממו שם לחם, אלא כמה וכמה פעמים, אז בהחלט יש לעשות הגעלה, כי פסח זה דבר די חמור וראוי להחמיר בו ולהגעיל את המחם הזה. תברכו.
תודה לגברת מקריית אתא. איתנו מאזינה מחיפה, שלום לך מרב.
שלום רב.
שלום שבת שלום.
שלום, רציתי לשאול, האם מותר לאכול בפסח, למי שלא אוכל קטניות כמובן, ראשי ארטישוק, לא תעלים, אלא רק את הראשים שמרוקנים וממלאים אותם?
האמת היא שאני לא יודע למה אוסרים גם את את הקטניות הטריות. נכון שבגזרה שאז גזרו לפני כ-700 שנה, חכמי אשכנז עליהם ועל זרעם ועל כל הדורות, ועל כל הנלווים עליהם לדורי דורות, את כל סוגי הקטניות, ונכון שאמרו גם על הטריות, אבל האמת שאני לא יודע אם ארטישוק נכלל בכלל קטניות. ארטישוק זה בהחלט ירק לכל דבר, כמו שאוכלים מלפפון, ואוכלים כל סוג אחר של פלפל, וכל סוג אחר של ירק, אפשר לאכול גם את הארטישוק, ולכן גם מי שלא אוכל קטניות בפסח, וגם קטניות טריות כמו אפונה ופול וכל שאר הדברים, הקטניות הטריות הללו שהם מחמירים בזה, אבל זה דווקא בקטניות שיש דוגמתם ביבש. אבל אלה שלא, זה לא היה בכלל הגזרה של הקטניות, כי הגזרה של הקטניות אז הייתה, צריך לדעת, הרי דנים בזה גדולי חכמי אשכנז, שלוש סיבות היו לכך. סיבה אחת הייתה שבאותם שדות שזרעו את הדגנים, זרעו גם את הקטניות, וכשהיו קוצרים ואוספים את הקטניות הביתה או לאשם, היה מתערב ומוצאים בתוכו מעורב חיטים או שעורים או כל אחד מחמש מיני דגן. סיבה שנייה הייתה שבאותם שקים שהובילו לפני כן את הדגנים, הובילו גם את הקטניות והתערבבו דגנים בתוך קטניות. סיבה שלישית הייתה כי השתמשו בכמח של קטניות לקציצות, כמו כמח של חומוס, כמח של אפונה יבשה, היו טוחנים אותה לכמח, ואת הכמח הזה היו לוקחים ומכניסים בכל מיני קציצות ולטקס ומינים ממינים שונים. והרבה פעמים קרה שטעו והחליפו את זה בכמחים של חמש מיני דגן. אז מכל אחת משלושת הסיבות הללו ראו שזאת תקלה שחוזרת ונשנית, והשאלות האלה היו מגיעים לרבנים מדי פסח בפסח, התאספו וגזרו על כל אותם דברים. אז דווקא אותם מוצרים שהיו בכלל אותה גזירה. ארטישוק לא היה בכלל אותה גזירה, ולכן ארטישוק אפשר יהיה לאכול. תודה.
כן, תודה רבה למירב. איתנו מאזין מקריית ספר, שלום לך דוד.
שלום וברכה, שבת הגדול, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת הגדול, שלום.
רציתי לשאול את הרב, הבת שלנו הפסיקה להניק בגיל חודש, והתחלנו לתת לה מטרנה, היא לא הגיבה לזה טוב, אז הרופא אמרה שניתן לה סימילק. עכשיו הסימילק זה אבקת חלב נוכרי, ויש על זה איכשהו שלא OU באישור הרבנות הראשית לישראל, ואמרו לי, שאלתי אז שאלת רב, אז הוא אמר שאם אין משהו אחר אז זה אפשרי לתת לה את זה. שאלה מה קורה לגבי פסח, כי אין על זה שום קשרות לפסח אגב.
אתה אומר שמטרנה לא מתאים לה, יש מטרנה לא. המון סוגים של צמחי וחלבי בשלבים שהכל קשר לפסח, וזה לא, היא לא יכולה להקל.
זה, היא לא יכולה להקל, היא פולטת את הכל.
אז יש במקום את ה... אתה דיברת איתי על
סימילק.
יש, אני יודע שבסימילק יש בעיה שאין לנו, לא מצאנו קשר לפסח, אבל יש איזומיל. אתה יכול להשתמש באיזומיל קשר לפסח, יש אותו בשוק, ויש אותו בבתי מרקחת ובכל מיני חנויות מובחרות. אתה יכול להשתמש באיזומיל גם כן צמחי, או חלבי, איזה שתרצה, וזה בהחלט קשר לפסח.
כן, תודה, תודה לך דוד, יישר כוח לרב, שלום מראשון לציון איתנו כבר על הקו, שלום לך, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, וחל שמח באיזה רשום.
קשר ושמח לכם ולכל ישראל.
הרב, יש לי שאלה קצרה. ערק שבסעודה, האם צריך לברך עליו?
כל שתייה שאנחנו שותים בתוך הסעודה,
הוא לא שותים את זה בסעודה, הביאו ערק אחרי שהתחילה הסעודה, בסעודה שלישית, מישהו בא והביא בקבוק ערק.
זה נקרא בסעודה.
אבל בדרך כלל לא אוכלים, לא אוכלים בסעודה, בדרך כלל לא שותים ערק.
אז מה השאלה? לא הבנתי. אתה שואל אם מברכים על ערק בסעודה או לא. בין ברכת המוציא לברכת המזון זה נקרא עדיין בתוך הסעודה, זה לא משנה אם אני רועס משהו בפה או לא לועס. מרגע שעשיתי ברכת המוציא וטעמתי המוציא עד רגע שאני מברך ברכת המזון, זה נקרא תוך הסעודה. בתוך הסעודה אין לשתות, אין לברך על משקאות חוץ מהיין שאנחנו מברכים, שנאמר במשנה בא להם יין בתוך הסעודה, אחד מברך, כל אחד מברך לעצמו, וכן יין הטוב והאמיתי מברכים בתוך הסעודה. אבל מה שאין כן שאר המשקאות, אבל פי שהם חביבים עליו, אבל כמה שהם באים, אם כדי, הגמרא אומרת, לשרות אוכל שבמעב, אם כדי לגרוב את התיאבון, לפעמים הוא אוכל והוא אין לו תיאבון, פתאום נסתם לו התיאבון, אז הוא רוצה לשתות משהו, אז לפעמים זה מים, לפעמים זה איזה כוסית, לפעמים זה ארק, לפעמים זה וודקה, לפעמים זה כל מיני דברים כאלה, אז זה בא בגלל הסעודה, ברכת המוציא פותרת אותם, ולכן ההלכה שאין לברך על משקאות בתוך הסעודה. תודה.
כן, תודה לך, שלום ראשון לציון. כבוד הרב, ביקשו לעורר, אולי הרב ירחיב את היריעה על כך שיש משפחות מעורבות, בני המשפחה חלקם שאינם שומרים את קדושת החג.
יש לנו הרבה צרות.
איך הגיעו לליל הסדר?
משנה לשנה זה הולך ומחמיר ומסתבך הרבה יותר, גם בפרט עם העובדים הזרים שיש. אז קודם כל יש את ההלכה ויש את החסידות. אני אתחיל דווקא בחסידות לדברי רבנו חיים פלאצ'י. רבנו חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי כותב שלא יסב שאינו יהודי על שולחן ליל הסדר. שולחן סמוך אין בעיה, אבל אותו שולחן ששם נמצאת הקערה ושם נמצאים עיינות ושם נמצאת המצה שמורה, לא יסב שם מי שאינו יהודי. כנ"ל גם מובא בספרים שלא לתת ללא יהודי מצה שמורה. מצה כן, אבל מצה שמורה לא. מצה שמורה כשמה כן היא, היא שמורה, היא רומזת לשכינה, ואין לתת חלק ממצה שמורה, חתיכה, למי שלא נימול ומי שלא בא בברית ישראל. לא משנה איש או אישה. עכשיו, לגבי העיינות, יש בהחלט בעיה. לגבי העיינות שמביאים על השולחנות בליל הסדר, אז העיינות הללו יש סוגים שונים של עיינות. בוא נדבר על כרמל מזרחי. כרמל מזרחי לא כל העיינות שלו מבושלים. עד לפני כמה שנים כל העיינות היו מבושלים, כי כך היה קו הייצור. הענבים אחרי שהיו מסננים אותם, את המיץ שהיוצא מהם היה מסונן, עובר דרך דוד, שזה היה רותח, ודרכו משם היה עובר לחביות ולכל מיני מקומות, עד שמבקבקים אותם בבקבוקים. אז כל העיינות, יבשים, מתוקים, כולם היו מבושלים, ואז ביין מבושל, אם נוגע בו גוי או נוגע בו להבדיל, מחלל שבת ופרהסייה, לא אוסר אותו. אבל היום, לצערנו, יש הרבה עיינות שהם יבשים בעיקר, שהם לא מבושלים. ויאמר לשבחם של חברת כרמל, שמאחורי הבקבוק, בטיקט שנמצא מאחורה, שם למטה הם כותבים לא מבושל. ואותיות די נראות לעין, ניכרות, נפקה מינה שיין כזה, בעיקר ינות היבשים יש את זה, ביין כזה, אם פתחת אותו ונגע בו אחרי הפתיחה גוי, הוא אוסר את היין. וכן אם נוגע בו מחלל שבת ופרהסייה, הוא אוסר את היין כאשר הוא מזג לתוך הכוס. אז לכן צריך להיזהר בזה. מה עושים כאשר מסיבים אנשים כאלה שאין ביכולתנו להתנתק מהם בליל החג, ואדם אנוס לקבל אותם ולהסב יחד איתם, או שרוצה לקרב אותם מאיזה סיבה שהיא, מפני דרכי שלום וכדומה, אז ישתמשו במיץ ענבים, בפירוש, או ביין מפוסטר, או מיץ ענבים או יין מפוסטר. ידוע שבחלב, כך כותב רבי מרדכי עבדי, גם רבי מרדכי לבטון, עליהם השלום, עליהם הם כותבים, שהיה מנהג בעיר חלב, וזה היה עד ימינו אלה, ואני יודע שעד היום פה, בארץ, הרבה יהודים מחלב כך נוהגים, שכל העינות שיש להם בבית הם מרתחים אותם. הם היו עושים יין, הם מרתחים מפני שהיו להם שפחות שאינם יהודיות, והיו מנקות, וכשהיו מנקות, מזיזות את החביות, מזיזות את הבקבוקים, לפעמים היו פתוחים או חצי פתוחים, או לא סגורים כדבעי, וחששו, אז לא רצו להיכנס לזה, וגם יש הבדל בין מאמין בדת משה, זאת אומרת מאמין בקדוש ברוך הוא, נגיד כך, מאמין בייחוד האל, שזה המוסלמי, לבין זה שלא מאמין בייחוד האל, אלא מאמין בשיתוף. זה יותר חמור, זה שמאמין בשיתוף, זה ממש יין נסך, אז לכן השתמשו רק בינות מפוסטרים או רתוחים, שזה כמעט אותו דבר, ולכן למסקנה, אלה שיודעים שיסיבו על שולחנם לא יהודים, או אם זה קרובים, או לצערנו, הרבה משפחות לצערנו, זו מגפה, שבנים התחתנו עם לא יהודיות ובנות התחתנו גם עם לא יהודים והם באים לפסח והם לא רוצים להתגייר ואני לא יודע כמה הגיור הזה יעזור אם זה לא גיור פיקטיבי אבל זו המציאות והם ביחד שם יושבים אז אסור יהיה להשתמש ביין שאינו מבושל אלא או ביין מבושל זה יין מפוסטר שכתוב על הטיקט שם מאחורה שזה פוסטר, וזה בעיקר בינות של קרמל. ינות של רמת הגולן למשל, הם ינות טובים, משובחים, אבל הם בפירוש לא מפוסטרים בכלל. שם יש בעיה. או להשתמש במיץ ענבים. מיץ ענבים הוא כולו מפוסטר, כל המיצי הענבים למיניהם של כל החברות, הם עוברים תהליך של פיסטור כדי לשמר את המיץ, ולכן יהיה אפשר להשתמש במיץ ענבים, כמו בשאר משקאות קלים, שגוי לא אוסר אותם. השם יברך תמו בשלום.
אמן ואמן הרב, אולי כשאלת המשך יש כאלה שמגיעים ברכבם או חוזרים ברכבם, מה עושים?
לא בעיה כאובה, יש בזה למעשה ויכוח בין הפוסקים של זמננו, יש שאוסרים להזמין אותם ויש שמתירים. מתי אנחנו מעלימים עין, להתיר אף אחד לא מתיר, אבל להעלים עין אפשר, כאשר אני אציע לו, לאותו אדם שנזה שהוא בא ברכב, לבוא לפני כניסת החג, ואז יבוא לביתך ברכב, ואחרי שישהה שם משך ליל הסדר, להציע לו מקום לינה, אצלי בבית, או אצל דירה סמוכה, או דירה פנויה של איזה שכן שלא נמצא, ולהציע לו. הסכים, הסכים, לא הסכים, אז הוא נסע, דעת עצמו, אתה אין ידך בעבירה הזאת. ומה דעת המתירים, מה עוד יש צד לכולה? כיוון שבאותם שעות שהוא שוהה בביתך, הוא נמנע מלנסוע ברכב, הוא נמנע מלהדליק אש, הוא נמנע מלעשות כל מיני מלאכות שהן אסורות, להפעיל כל מיני מכשירים אלקטרוניים שהן אסורים ביום טוב. אז אתה בינתיים מרוויח שכמה שעות הבן אדם חוסך מעצמו איסורים. ולכן גם אם הוא חוזר ברכב הוא עושה הרבה איסורים בחזרה ברכב, על כל לחיצת דוושת הגז וברקס וקלאץ' ופתיחת דלת ווינקר, כל אחד ואחד זה עוד איסור, אבל סוף סוף באותם שעות שהוא שהה אצלך בביתך הוא חסך וחסכת לו איסורים אז יש מקום להקל וגם אנחנו אומרים שעל זה שאנחנו מכיר להם פנים ונקרב אותם ונראה להם כמה התורה היא חביבה וטובה ומתוקה אז זה יקרב אותם וביום מן הימים ישובו בתשובה שלמה
אמן ואמן, חזק וברוך, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מרחובות, שלום לך סעדיה. סעדיה?
כן,
אני... בבקשה, מדבר. אתה בשידור מר סעדיה.
כן, הרב,
שלום.
אני שואל שאלה, שלום.
כן.
יש לי גריל חשמלי.
כן.
שהוא גם חשמל מלמטה ולמעלה. כל השנה אני משתמש בו לפיתות, אפיית פיתות רגילות. חמץ כמובן. עכשיו 24 שעות, שבועיים, לא השתמשתי בו, ואני רוצה להכשיר אותו לקראת פסח, לעשות בו מצות, לאפות בו מצות.
איפה המשטח?
המגשית, בעיקר הבעיה היא המגשית.
זה על מגשית?
המשטח מעלה את הפיתה.
ממה עשו עם המגשים?
אם היא נרוסתה.
נרוסתה, נרוסתה או לא מצופה?
לא, אם היא נרוסתה עכשיו, אני יכול כמובן להלבין אותה, כלומר ללבן אותה ולהכשיר ולזה, ולעטוב אותה בנייר כסף עבה. האם זה מותר לי וזה יהיה...
אני לא הייתי מציע לך לעשות מצות לליל הסדר.
לא ליל הסדר, אני אעשה את היומיים לפני כן.
לא משנה, לא משנה. לעשות מצות שתאכל אותם בליל הסדר באותו גריל שאתה אופה בו חמץ בעין כל השנה, לא. אני הייתי מציע, לא חסרים חברים או אנשים טובים, נחמדים, שיש להם גריל מיוחד בשביל לעשות מצות, תתעניין אצל מי יש ושמה תשתמש. בכל אופן, אלה שמתירים את הגריל, מתירים בתנאי אחד, או להחליף את הרשתות, אלה גריל, יש גרילים עם רשתות, להחליף רשת, או להחליף מגשים. אבל עליו אחי, זה בהחלט בעיה, כי זה מאוד קשה, וזה נשמע גם לא טוב, וזה גם נותן הרגשה מאוד מאוד לא טובה. באותו גריל, באותו כלי, עם הידיות, והבציקים, ואין ספק, שמכל מיני פינות וזוויות, גם אם אפשר למצוא פתרון הלכתי לכל דבר, אבל זה לא יהיה זה, זה לא יהיה ממש קשה להשיג גריל כזה. יכול להיות שאפשר יהיה להשיג גריל כזה, או למצוא אצל חברים או שכנים או מכרים, תתעניין, בטח יש מישהו שיש לו גריל כזה, ותוכל לאפות שם עץ לא מצות. ברוכים תהיו.
חזק וברוך, תודה לך סעדיה. וכבוד הרב, אנחנו עם שאלה נוספת מתל אביב, הפעם צרויה, שלום.
שלום כבוד הרב,
שלום,
יש לי
שלום.
שאלה בקשר לחמץ גמור, קמח, יטריות וכל זה, האם אפשר לשים את זה במקרר ולרשום על זה חמץ גמור?
בתנאי שתעטפי את זה בשתי עטיפות נוספות, ממש שתי עטיפות, ולהדביק את זה עם סלוטייפ כמו שצריך, ולכתוב באותיות ענקיות חמץ גמור, ולשים את זה בזווית, בפינה ששם הכי פחות נוגעת היד במשך חג הפסח, ולמכור את זה עם החמץ. זה בסדר גמור. ברוכים תהיו.
כן, תודה. תודה לצרויה מתל אביב. כבוד הרב, אנחנו הגענו לסיום, ונזכיר עוד פעם ברשות הרב שהתוכנית בסייעת הדשמיה תתקיים, אלא אם כן נזכה...
כן, בעזרת השם ביום שני הקרוב הוא ערב פסח, בשעה, באותה שעה אנחנו נתראה יחד, אף על פי שרבי חיים פלאצ'י כותב שצריך לישון, אפשר יהיה לישון אחרי התוכנית, צריך לישון קצת שעה אחת בערב פסח, כדי שיהיה לו אזור כוח לשבת אלי לסדר רענן ובריא וצלול, ועם הילדים גם, גם את הילדים להרדים, יש מצווה גדולה, כמו שהגמרא אומרת על רבי עקיבא, אמרו עליו על רבי עקיבא בן יוסף, שמימיו לא ביטל בית המדרש, אלא שני ימים בשנה. ערב יום הכיפורים, כדי שיכלו לאכול לכבוד התענית, וערב פסח. ויש שתי גרסאות, יש פני התינוקות שלא ישנו, יש פני התינוקות שישנו. פני התינוקות שלא ישנו, הכוונה היה אומר להם, לכו מוקדם הביתה, תתחילו מיד עם החשיכה, עם צאת הכוכבים, את הסדר, פעלו מפנים ערבית אפילו קצת מוקדם עם השקיעה, ומיד אחרי זה אומרים, עושים בשעת צאת הכוכבים את הסדר, כדי שתינוקות לא ישנו. ושאמרו, פני התינוקות שישנו, שירדים אותם בצהריים. אז מכאן ראינו שצריך לאזור כוח בערב פסח, וכדי שישב באותה לילה, כי המצווה של אותה לילה עצומה מאוד. ושוב פעם, אני מזכיר, יש תפילה של מור אבי שכתב אותה על פי החזקוני. החזקוני פרשת תולדות כתב שיצחק אבינו קרא לעשיו בנו, זה היה ערב פסח, אמר לו בני ערב פסח ותלה שמיים מצויים והברכה מתקבלת מפי המברכים. והמקור בפרקי דרבי אליעזר יש שתי נוסחאות, בפרק למד א' ויש פרק למד ב', שם פרקי דרבי אלעזר, רבקה אומרת את זה, וגם יצחק אומרים את זה, שאמר בעבור תברכני נפשך, תברכני נפשך שהברכה ביום ליל פסח היא מתקבלת. אמר אבי כתב איזו תפילה, מי שרוצה יכול להוריד אותה מאתר דורש ציון, יש שם את הנוסח בשער, אפשר להדפיס את זה ולהפיץ את זה ברבים. תפילה נפלאה מאוד לבקש בזכות יעקב אבינו והברכה שהתברך, ובזכות אותם אוצרות שמתגלות באותה לילה מעל רקיע ערבות, שם האוצרות של רחמים ותשובה ותורה ובריאות ופרנסה וחיים ורוח חיים ונשמות של צדיקים וגם תחיית המתים. נזכה בקרוב לברך על המוגמר בבניין בית המקדש, נאכל שם מן הזבחים, מן הפסחים אשר הגיע דמם על קיר מזבחו של הקדוש ברוך הוא, מזבחו הקדוש, לרצון לפניו, בקרוב בקרוב נשמע כל הגאולה. נזכו וימצאו, שבת שלום ותודה לכולכם.
חזק וברוך, יישר כוח לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה אלכס הלפר.